החג קהל קדוש. אנחנו נמשיך היום בלימודנו הנפלא והמרתק בספר אורות הקודש חלק ב', מת רבינו אור האורות הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו בכרך ב' בעמוד תף קוף סמך וו. אם אינני טועה. בפרק למדה של התעלות העולם, רק אני רוצה לציין שזה שאנחנו בעמוד תף קוף סמך וו זה לפי המהדורה הנוכחית. ולא לפי המהדורה הראשונה שאיננה מצויה כמעט, שבה המספור של העמודים היה קצת שונה. אבל לשם ההגינות האינטלקטואלית עליי לציין שזה לפי המהדורה הזאת. תף קוף סמך וו. גאולת המחשבה. פרק למדה בחלק הנקרא התעלות העולם. כזכור, התעלות העולם היא היסוד החמישי בשיטתו האלוהית של הרב, כשחמשת היסודות הם הקודש הכללי, החיות העולמית, האחדות הכוללת, הטוב הכללי והתעלות העולם. אז אם כן אנחנו ביסוד החמישי, הנקרא, תודה רבה, שנקרא התעלות העולם. ואנחנו בפרק למד ה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. גאולת המחשבה. עצם הכותרת זה כבר אומר משהו מעניין. זאת אומרת שהמחשבה צריכה גאולה. מי אמר? לחשוב, אני יודע לחשוב מה צריך. גאולה למחשבה. כנראה שהמחשבה האנושית נכנסה למאסר במהלך הדורות. אחד הדברים המעניינים זה שבני אדם התחילו לפני כמה אלפי שנים לכתוב. המצאת הכתב. מתי החלה המצאת הכתב? בערך לפני 4,000 שנה. לפני כן לא היה כתב. יש את השאלה, האם זאת התקדמות או נסיגה? בפשטות, זו התקדמות אדירה. נכון? הכתב, התקדמות. מצד שני, יש משהו שהלך לאיבוד עם זה. הזיכרון. אתה סומך על מה שאתה כותב, ולא עוד אלא אתה שבוי במילים. כן, זאת ביקורת על הכתב שהביע אותה אפלטון בספר פדרוס. זאת אומרת שזה לא דבר פשוט שהכתב זה מעלה. או, בדומה לזה, הכתיבה של המוזיקה. אנחנו משתמשים היום בתווים. יש מערכת די מורכבת של סימון, של צלילים, וזה התווים. עכשיו, לפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, חבל שאין לנו תווים קדומים, שעל ידם אנחנו יכולים לדעת מנגינות עתיקות. למשל, בעת העתיקה לא היו תווים, אז המנגינות שהיו מנגנים במקדש למשל, או בימי קדם, יש לנו רק השערות איך ניגנו, אז יש מדע מוסיקולוגיה, וזה אחד הדברים הקשים לשחזר מנגינות. לא, גם המכבים זה דבר מאוחר. כן, זה נכון שהמקמת זה קדם להמצאת התווים, אבל זה גם לא מתאר באופן מדויק את כל המנגינה. אז זהו, זה מדע שאני, איך עושים את זה לא מעניין אותי כעת, כי זה לא הנושא של השיעור. אתה רוצה אחרי זה נדבר. אבל, אז אולי זה יותר טוב שימציאו את התווים. טוענים חוקרי המוזיקה שהמצאת התווים זה גרם גם לאובדן של דקויות. ייתכן שיש מנגינה מסוימת שאתה דווקא בגלל שאתה שם אותה בתווים, אתה מאבד משהו מן המהות שלה. אז זאת אומרת, והוא הדין לגבי המחשבה. המחשבה הלכה והתפתחה והמציאה מה שנקרא מושגים. בלעז קונצפט. המושג, ולזה שמו לב בדורות האחרונים, כמה פילוסופים, היידגר בין היתר, ז'אק דרידה, הבינו שהמושג מסתיר את הנמשג. אתה רוצה להסביר משהו, אתה משתמש בזה במושג, ואז המושג הופך להיות הנושא הנלמד, ולא מה שיש מאחורי המושג, הנמשג. זאת אומרת שהמחשבה זקוקה לגאולה. והנביא צפניה מסביר בפרק ג', אז אהפוך אל עמים שפה ברורה. זאת אומרת שיש חיפוש אחרי שפה ברורה. אז הרב כאן מדבר גם על זה שצריך לגאול את המחשבה, בואו נראה איך הוא רואה את זה. מה זה? כן, כן, אלוהים. במושג. אבל אז הוא נקשר, המושג אלוהים נקשר אצלך בהרבה מאוד דברים, וזה מה שבעצמו חוסם אותך מהידיעה האמיתית. נכון? נכון. בגלל הקשרים אסוציאטיביים, כל מיני דברים שיש לך, בגלל החינוך שלך, החברה שבה גדלת, כל מיני דברים. אז ממילא אנחנו, ואז זה מזמין את ההתנגדות לאלוהים. כן, את האתאיסט שאומר, ראי, אני מרגיש שהמושג שלכם מזויף, וכו'. אז זה מה שאומר כאן הרב, למשל, דבר מאוד מעניין, מה קרה לנצרות? הנצרות הפכה את המחשבה האנושית לדבר מוחלט, מה שקרה דוגמות, ואז היא הסתבכה בזה בלי סוף. ביהדות, עד שהצליחו לנסח 13 עיקרים, לקח 2500 שנה, כן? או 3,000 שנה בעצם. הראשון שעשה את זה, הרמב״ם, לא לפני הרבה זמן. וגם כשאחרי שהרמב״ם כתב, זה מסייגים, הוא לא התכוון ביוק ככה וכו'. כן? כלומר, לעולם לא צריך לקחת, האדם לא צריך לקחת את הניסוחים שלו ברצינות יתרה. יש בתלמוד סיפור על יונתן בן עוזיאל. יונתן בן עוזיאל היה גדול התלמידים של הלל הזקן. זה אדם לא קטן, והוא עסק במעשה מרכבה. והתלמוד אומר שכשהוא היה לומד, כל עוף שעבר לו מעל הראש מיד נשרף. אז זה לא בעיה, אתה מחפש איפה הבית של יונתן בן עוזיאל, פשוט המריח, אורח של נוצות שרופות, אתה יודע ששם זה הבית שלו, נכון? בדרך פתאום אתה רואה גביעות של ציפורים ככה, נכון? זה יונתן בן עוזיאל. אתה מאמין לסיפור הזה? זה נכון, זו השאלה האמיתית, כי אי אפשר להאמין לסיפור כזה. זה בדיוק השאלה, כן? בדיוק על זה אני רוצה לענות. מה אתה אומר? מה אני אעשה עכשיו? אני אענה, לא? בסדר, תודה. אז התשובה היא, העופות זה המחשבות שלו. יש לו מחשבות. מחשבה זה אף, לא? אבל כשהוא מתחיל לחשוב, הוא יוצר מה שנקרא קונספט. הוא יוצר עוף. צריך מיד לשרוף את זה. אבל אין ברירה, הוא חייב לייצר עופות. כי אם לא, אז הוא לא יתקדם, אבל הוא חייב גם לשרוף אותם. בסדר? אז בעצם מה זה יונתן בן עוזיאל? יצרן עופות ושורפם. זה כרך ב' או ג'? זה ג', בסדר, אוקיי. טוב, אז בואו נתקדם עכשיו לתוך הטקסט. בעולם הולכים הכוחות האנושיים ומתפתחים ברוחניותם. כן, יש הרבה מאוד מקצועות רוחניים. הפיתוח גורם חילוק מקצועות. כיוון שאנחנו משכללים את המחשבה האנושית, אז אני צריך להתמקצע בתחום מסוים. אתה תתמקצע בתחום אחר. כל אחד עם המקצוע שלו. מקצועות? זה כבר גורם שאני לא רואה את התמונה השלמה. כבר אז מתחילה הטעות. וחילוק המקצועות הוא גורם שמצד אחד, שכל מקצוע יפותח וישתלם כראוי, אני כותב דוקטורט על נושא ספציפי, על הצ'ופצ'יק של הזיז של הקומקום, דווקא שם, אבל מגמתה של החלוקה היא שכל המקצועות השונים יתאחדו ברוחם, כמו שבאמת הכל הוא מיוחד ומאוחד במרומי הצילות האלוהית. כלומר, זה שאתה עוסק בתחום מסוים ואני עוסק בתחום אחר, זה מלאכותי, זה שטחי. מצד האמת, כל התחומים קשורים זל זה, כלומר זה לזה.
קשורים ברמה האנושית או
ברמה... ברמה, במרומי האצילות האלוהית, הוא כותב.
לא, אני לא יכול להבין...
אבל רגע, אבל מרומי האצילות האלוהית זה גם נוגע לי, גם אני שייך לזה.
זה נוגע לי
בפירוט
כבר, שזה נוגע לי גם
בפירוט כבר? בסדר, זה, לא יודע, זה נראה לי פלפול, מה זה משנה?
לא, זה נראה כאילו...
מה?
השאלה איך מבינים, כאילו...
זה תביעה פנימית של הנפש. אין אדם שאין לו תביעה לאחדות הנפש, לעולם מאוחד. כי אם אנחנו חיים בעולם מחולק, זה נורא. זה העולם האלילי, שבו לכל ערך יש אליל משלו, ואי אפשר ליישב ביניהם. לא. יש אדם שהוא מוכשר יותר בתחום מסוים, אז בזה הוא עוסק. יתחבר בדרגות משתנות. למשל, יכול שאני לא מומחה לנושא מסוים, אבל אני יכול לקרוא חוברת של מדע פופולרי שתסביר את הנושא שאני לא מבין בו. בסדר? אני לא מומחה לזה, אבל קראתי. כן, מה אתה רוצה? זה טוב, אפשר. הרב קוק משתמש במשל אחר בכרך א', בערוגות. שבערוגה יש הלכה של הרחקה, נכון? מרחיקים זרע מזרע. למה? כי אם יש צמח שגדל יותר מדי קרוב לצמח השני, הם מפרים אחד לשני. אז צריך להרחיק ביניהם, ואז אחר כך אתה יכול לעשות סלט משני המרכיבים. רוח האמונה הזקוקה למחשבה האלוהית היה יותר חזק בדורות הראשונים, מפני שלא נסתעפו כל כך הרעיונות המיוחדים והיה הכל כלול ביחד. ובזה היו יותר קרובים לתוכן האלוהי, אבל מתוך דחק שלהם בכלים המקבלים את המחשבות, יצאו הרעיונות מטושטשים. מה זה? לא יודע אם זה תמימות, זה תמימות במובן של מתמם, מחבר. כן, לא תמימות של נאיביות. כן, אז השאלה, כי המילה תמימות בעברית יש לה שתי פרשנויות. או נאיבי או שלם. אז השאלה למה אתה מתכוון. אם אתה מתכוון לנאיבי, זה לא מה שהרב אומר. אתה מתכוון לשלם, זה מה שהוא אומר. זאת אומרת שרוח האמונה זקוקה למחשבה האלוהית, כלומר, אמונה קשורה לזה שיש אלוהים, לבריאות, היה יותר חזק בדורות הראשונים. אבל אחר כך קמה הביקורתיות. הביקורתיות, אפילו אצל אנשים מאמינים, יוצרת פירוד. כן? מפני שלא נסתעפו, אז מפני שלא נסתעפו כל כך הרעיונות המיוחדים, והיה הכל כלול ביחד. ובזה היו יותר קרובים לתוכן האלוהי. כי בתוכן האלוהי, באצילות האלוהית, הכל מאוחד. אבל מתוך דוחק שלהם, בכלים המקבלים את המחשבות, יצאו הרעיונות מטושטשים. טוב, אז רואים פה שהרב משתמש בטרמינולוגיה קרובה לקבלה, שהכלים לא יכלו לסבול את האורות, ולכן נפרדו זה מזה, נשברו וכו'. ואור העולם, כן. פעם, למשל בימי הרמב״ם, רצית להיות חכם, מלומד. אז אתה למדת גם רפואה, גם אדריכלות, גם פילוסופיה, גם מוסר, גם מצוות. יכולת להקיף את הכל. כי הכיכר של המחשבה, וגם אסטרונומיה, אם היית מספיק חכם, יכולת ללמוד הכל. כי הידע האנושי, החוכמה האנושית, עם כל ה... שכלול שלה לא הייתה כל כך רחבה. בימינו זה לא יעלה על הדעת. אין איש מדע אפילו שיכול לדעת את כל המדע. הוא יודע שבמומחיות שלו, לתחום מסוים, הוא יזדקק לחברו שמומחה לתחום אחר. אפילו בתוכו. זה, כן, אני מומחה לצ'ופצ'יק א', אתה יכול לעזור לי בצ'ופצ'יק א' אחד. כן, אף אוזן גרון, ואז יש לי רופא לאף, רופא לאוזן. ורופא לגרון, וגם כל זה מתחלק אחר כך. בסדר? פנים האוזן, חוץ האוזן וכו'. אז זה מה שהוא אומר גם פה, כן, שפעם זה היה קל, אבל היום זה הולך ומתפרט. גם בלימוד תורה, אגב, זה ככה. כן? הספריות התורניות הן כבר רחבות ידיים, אז אי אפשר שאדם יקיף את הכל. אז זה מה שאומר, אבל מתוך דחק שלהם בכלים המקבלים את המחשבות, יצאו הרעיונות מטושטשים. ואור העולם, זאת אומרת, הרעיונות במקדם היו קרובים זה לזה, אבל הם טשטשו אחד את השני. למשל, ההבחנה בין תיאולוגיה למדע לא הייתה ברורה. לכן חשבו ששיטה מדעית מסוימת יש לה השלכות בתחום האמונה. שרפו אנשים בגלל זה. כן, היום אף אחד לא מתרגש מזה. יש שיטה מדעית, נכונה, לא נכונה. אז מה זה קשור לאמונה? זה תחום אחר. ואור העולם, ולכן גם קשרו בין מידות מסוימות של הנפש לבין תכנים רוחניים. כן, הקרבה היתרה של התחומים זה לזה, זה תשתש אחד את השני. ואור העולם משפיע הוא. להוציא ממסגר אסיר ולגאול את הנשמות ממצריהם הדחוקים. אז מה עושה אור העולם? הוא גורם לפירוד. יש פסוק בספר בראשית, וירד השם, לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. מה זה וירד השם? התגלה. ומה עשה הגילוי? פירוד. גרם להם שלא יבינו אחד את השני. כן, תמיד חושבים, ההתגלות זה מאחד. לא, ההתגלות זה מפריד. ונדמה הדבר בראשית ההופעה, כאילו הענפים מתפרדים מהשורש. מה שבאמת אינם רק מתברכים רק ממנו, אבל זה לוקח זמן. מישהו שלח לי מייל היום אחרי הצהריים, ולא הספקתי לענות. אז אם הוא שומע אותי, הוא יקבל עכשיו את התשובה. מדוע כשירד השם בבבל, אז, לא, הוא כתב את זה בשפה אחרת, אז הוא לא, מן הסתם לא מבין עברית. טוב. למה כשוירד השם במגדל בבל גרם לפירוד, וירד השם בהר סיני לא גרם לפירוד? מה התשובה? ויחן שם ישראל. כולם בלב אחד, ומעשו פעולה מיוחדת של מאמץ של אחדות, ואז זה לא גרם לפירוד. וברוב שפע ישובו, להאחד באחדות האורה של החוכמה העליונה המחיה את הכל. זאת אומרת, זה תהליך של אחדות, פירוד, פירוד, אחדות. כן? שלושה שלבים. אחדות, פירוד, התאחדות. בדיוק. בהתבוננות חודרת בסוד הנהגה עליונה זו, יבין כל משכיל להחזיר הכל לשורש הטוב, וידע כי נשגב שם השם לבדו, שם השם לבדו בהודו על ארץ ושמיים. אז ראה, זה רמז לפסוק, נכון? כי נשגב השם לבדו הודו על ארץ ושמיים, נכון? ולמה הודו? יש אנשים טועים כשהם קוראים את כל בוקר, הם לא יודעים לקרוא. בסידור כתוב הודו, ואנשים מתעקשים להגיד הודו, נכון? או למשל, אצל האשכנזים מוליכים את הספר תורה, חזן אומר, אלוהו את שם השם כי נשגב שמו לבדו, ואז כל עמי הארצות עונים הודו על הארץ, זה לא, זה הודו, בסדר? מה? לא, יש הבדל, אני אחר כך תיקנתי. בהתחלה אמרתי אחדות, פירוד, אחדות. אחר כך תיקנתי. אמרתי אחדות, פירוד, התאחדות. מערכת אורגנית. יש הבדל בין אחדות להתאחדות. הפירוד מאפשר את ההתאחדות. לא, זה אותו דבר. נו, באמת. לא, זה לא באלוהות, זה במחשבה האלוהית, משהו אחר. עכשיו, אבל מה אומר כאן? נשגב השם לבדו בהודו על ארץ ושמיים. יעללו את שם השם כי נשגב שמו לבדו, אז יש אחדות. אבל זה עובר דרך זה שיש הודו. מה זה ההוד? זה ההתפרטות. כן? מתי יש הוד? כשיש אסתטיקה. הודו על ארץ ושמיים.
זה נפרט, ארץ ושמיים.
נכון. בכלל, אין בתנך מילה בשביל העולם, העולם כולו. אלא תמיד בתנך רואים שמיים וארץ, שני דברים תמיד. תבל, מה פתאום? תבל זה הארץ. תבל, כן, תבל יושב. טוב. כן, כל התפרדות. פרק למד וב. ההתפתחות והדילוגים. טוב, יש, דיברנו קצת על הנושא של ההתפתחות, כשדיברנו על תורת האבולוציה. אבל תורת האבולוציה היא רק סוג אחד של התפתחות. יש בכלל התפתחויות רבות בעולם, לא רק האבולוציה הביולוגית, אלא יש התפתחות של הדעות, התפתחויות חברתיות וכדומה. אפשר לחבות עם זה כך. כן. בעולם, אז עכשיו השאלה, האם התפתחות היא לינארית, או שיש בה גם, מה אתה רוצה? אני אמרתי שאפשר לחבות, לא? לא חזרתי בי. עכשיו, אמרתי שמי שרוצה לחבות יכול לחבות. אני לא מבין מה, כמה אני צריך לזה? אמרתי לך לחבות? רעיון טוב, תודה. איפה היינו? כן, דילוגים. מה זה הדילוג? בתפיסה ההתפתחותית הרגילה, אומרים, אם משהו מתפתח, אז הוא מתפתח לאט לאט. נכון? בהתחלה ככה, אחר כך ככה, ככה, ככה. האם ייתכן גם קפיצות? לפעמים יש מה שנקרא מסה קריטית, משהו מתהווה, ופתאום פלופ, קופצים למשהו חדש. רואים את זה למשל בלידה. לא הרי עובר כהרי תינוק. בין העובר לתינוק יש פתאום דילוג. מתחילים חיים חדשים. אז אנחנו רואים שבתוך התהליכים ההתפתחויים בעולם יש גם דילוגים. אז גם הגאולה. גאולה באה כמעה כמעה. מצד שני יש גם בחיפזון. אז יש תהליכים כאלה ותהליכים כאלה. בעולם, אני קורא בפנים, בעולם פועלים ההתפתחות האיטית והדילוגים הפתאומיים. יש גם וגם. משל, כדי להקים את מדינת ישראל לקח 150 שנה. אבל כשהיה צריך להקים, פתאום חייבים לכנס מיד את מועצת היישוב העברי, מועצת העם, ביום שישי אחרי הצהריים, לפני שתיכנס השבת, שדתיים לא יעשו בעיות, עוד מעט המנדט מסתיים, מיד מכריזים על המדינה. כן? הלך מהר. אבל לקח תהליך ארוך לפני כן. ואחרי זה, אחרי שהכריזו על המדינה, עוד פעם, תהליך ארוך, מלחמות וכו'. אז זה מה שנקרא התפתחות איטית ודילוגים פתאומיים. ישנם בעלי נשמות כאלה, שהצד של הדליגה מתגבר בהם על צד ההתפתחות ההדרגית. אז יש אנשים כאלה, יש אנשים כאלה. למשל, במסכת סוטה, יש דיון על כיצד נפתח ים סוף. מדוע, כיצד נפתח ים סוף? כי יש בעיה, בתוך הפסוק עצמו יש סתירה. מצד אחד כתוב, ושם נהג רוח קדים עזה כל הלילה. ויבקעו המים. במובן, אם יש רוח קדים עזה כל הלילה, אז המים הולכים ונעלמים עד שהים מתייבש. ויבקעו, זה פתאומי. אז במסכת סוטה יש תיאור שהייתה מחלוקת בין בני בנימין לבין בני יהודה מי יקפוץ לים. כן? יש דעה שנחשון בן עמינדב קפץ, אבל יש ברייתא אחרת, גם כן מובאת במסכת סוטה, שהיה ויכוח בין בני יהודה לבין בני בנימין, ובני בנימין קפצו. וזה נורא הרגיז את בני יהודה, את שבט יהודה, והם רגמו אותם באבנים. כן? בזמן שפרעה רודף, היהודים זורקים אבנים אחד על השני. וזה שנאמר, שם בנימין צעיר רודם, שרי יהודה רגמתם. מסביר הנציב מוולוז'ין, מה היה הוויכוח? בני יהודה אמרו לא לקפוץ מיד. למה? כי אנחנו רואים שיש רוח קדים עזה שמייבשת את המים. סימן שרצון הקדוש ברוך הוא שהנס יעשה באופן הדרגתי. ועד, כמעה כמעה. ועד שזה לא יתייבש עד הסוף, לא עוברים. בני מדיימין אמרו, אם זה יקרה ככה, לא יראו את הנס. אז בוא נקפוץ עכשיו כדי שיבקעו המים. וזה מה שקרה. אבל זה סתר את התפיסה התיאולוגית של בני יהודה, לכן הם זרקו אבנים. מזה אתה לומד דבר מאוד מעניין. שאפשר שיהיו ויכוחים אידיאולוגיים כיצד צריכה להתרחש הגאולה. אבל זה לא סיבה לזרוק אבנים אחד על השני. אני מקווה שאין לזה השלכות אקטואליות. טוב, אז מה?
למה דווקא בנימין מייצגים את הדומיות?
כי הוא צעיר. שם בנימין צעיר עודם. כן. אז הצעיר הוא נמרץ, הוא לא עושה חשבון. לא, לא, זה יכול להיות שגם, יכול להיות שגם, אבל הוא אומר, זה גם עניין של אופי. יש אנשים בעלי אופי התפתחותי, ויש אנשים בעלי אופי של דליגה. המהפכנים, למשל. המהפכנים אומרים, יש לי פטנט, אני תוך 5 ימים משנה לך את העולם. רק תן לי את הכוח. כן? אנחנו נתנפל על הארמון של הצער, אנחנו נשתלט על תחנת הרדיו, ואתם תראו שתוך שבוע עולם יפה. מהירת הצמיח, זה סתירה. הרי להצמחה זה דבר שלוקח זמן. אני צריך להגיד מהירת אבי, תצמיח, זה אומר שבתוך התהליכים המתפתחים יש גם דילוגים. אז זה מה שאומר כאן. בעולם, ישנם בעלי נשמות כאלה שהצד של הדליגה מתגבר בהם על צד ההתפתחות ההדרגית. אתם רואים שלפי הרב זה מדובר בשורשי נשמות, לא מדובר בחינוך. או משהו כזה. זה כבר בנשמה שלהם ככה. ודאי שזה האמת. זה צד אחד של האמת. וזהו האופי הישראלי. פעם היה תלמיד חכם שאמר שלא ייתכן שתהיה פתאומיות, שמשיח יפיע פתאום. אמר לו הרב צבי יהודה לאותו תלמיד חכם, הרי כתוב במפורש, פתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים. אם כן, יכול להיות גם פתאומיות. אמר אותו תלמיד חכם לרב צבי יהודה, אם טעיתי בדבר כזה, סימן שאינני ראוי ללמד. ענה לו הרב, זאת טעותך השנייה. כן. טוב, בואו נמשיך. ישנם בעלי נשמות כאלה שהצד של הדליגה מתגבר בהם על צד ההתפתחות האנרגית. וזהו האופי הישראלי. הם מושפעים מרעיון התשובה הרבה. ותשובה יכולה להיות גם תשובה פתאומית. נכון, מצאנו באורות התשובה שני סוגי תשובה. הדרגתית, פתאומית. ושואפים לדברים רמי הערך. שאין הסביבה ותנאי החיים מסכימים על זה. ומכל מקום, חפצם האז הוא הכוח הגלגלי, הנושא עליו את כל הרכוש היותר טוב שבחיים. מה זה כוח גלגלי? גלגל זה משהו שחוזר בעולם, נכון? אז יש בגמרא במסכת בבא בתרא סיפור על רבה בבר חנה, שפגש איזה בדואי. אמר לו, בוא ואראה לך את המקום שבו שמיים וארץ נפגשים. אז הוא הלך אחריו, הגיע למקום שהשמיים נפגשים עם הארץ. עכשיו, מה הוא ראה שם, במקום שבו נפגשים? יש שם חלונות. כמה חלונות? 366, נכון? כל פעם השמש עולה מחלון אחר. ואז הוא רצה להתפלל, להתפלל מנחה. והניח את הסל שהיה לו באחד החלונות. גמר להתפלל, ראה שהסל נעלם. אמר לו הבדוי, ההוא טייעה, אמר לו, אל תדאג, תבוא לכאן עוד שנה, תמצא את זה. כן, זה מסתובב, אז עוד שנה תמצא. מסביר הרב במאמרי ראייה, שהאדם שפוגש את המקום של המפגש בין שמיים וארץ, הכוונה שהוא פוגש את היחס בין הכלל לפרט. ואז הוא מניח את הפרטיות שלו, את הסל שלו, על הכלל. הכלל לקח לו את פרטיותו. הוא אומר, הרב, אל תדאג, זה חוזר. אבל זה לוקח זמן. כן. אז זה הכוח הגלגלי. אז זה לא להתפלא, כשאנחנו רואים אנשים בעלי נטייה מהפכנית, אף על פי שזה לא תואם את המציאות, אבל זה מהכוחות המניעים את העולם. פרק למד זין, מדרגות האלוהים. ישנם כמה מדרגות של עילויים שיוכל האדם והעולם להתעלות. המדרגה האחת היא שלא יעמוד המצב על מעמד אחד, כי אם יזוז ממקומו לצד המעלה, וזוהי רק הצלה מירידה למטה. כי עמידה ממש אי אפשר. איך אומרים תמיד בעלי המוסר? מי שלא מתקדם, יורד. והשנית היא, שתמיד תהיה התנועה הבאה חזקה משלפניה. ובזה העלייה היא הולכת הלוך ואור, מה שנקרא תאוצה. כן? אתה מתחיל במהירות א', אחר כך א' תג. והשלישית היא שתהיה כל תנועה כפולה משלפניה, x בריבוע. וכן הולך הדבר לבלי תכלית בכפל, עד שכל תנועה באה להיות כוללת כל מה שבעיקר ושבחידוש התנועות שלפניה, עד שכל רגע חדש של חיים הוא שווה ונעלה באיכותו על כל החיים הקודמים. ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. זה האופן שבו הרב מסביר את המאמר הזה. מה זה תשובה ומעשים טובים? תשובה ומעשים טובים, אז אם אני עושה תשובה, אז אני מתעלה. אני מתעלה כמה? אני מתעלה באופן כזה שכל מה שהיה לפני ההתעלות שלי, בטל לגמרי לעומת המצב החדש. וכך גם המצב העתידי, אף הוא עתיד להיות גדול יותר מהמצב שלפניי. זה האופן השלישי של ההתעלות. אז נסכם, יש שלוש מדרגות של עילויים. יש אדם שמתעלה כדי לא ליפול. יש אדם שמתעלה כדי להוסיף. ויש אדם שמתעלה באופן שמכפיל את עצמו. זה שלוש מדרגות שונות של העילויים. ודאי, הכפלה זה יותר מכמות. בוא נגיד ככה, כמות הופכת לאיכות. אם למדתי אלפי דפי גמרא, אז זה לא שאני למדתי דף אלף פעמים, זה לא אותו דבר. יש ביצירה, בכמות, זה יצירה חדשה. מה שנקרא בשפה המדעית מסה קריטית. זה שינה משהו, יש שלב שזה כבר לא אותו דבר. מה השאלה?
זה לא שווה את זה כל אדם.
נכון.
אפשר לשאול את
זה. זה סוגים שונים של אנשים. יכול להיות שאדם עובר ממדרגה אחת לשנייה ולשלישית, זה גם יכול להיות. כמו שלמשל בישר והכובש, לפעמים אדם מתחיל מכובש, אחר כך ממשיך בישר. לפעמים. לא יודע, לא יודע אם כולם שווים. לא כל... מה? לא יודע אם זה תמיד ככה.
אם צדיק א' רוצה להתעלות וצדיק ב' רוצה להתעלות, לא משנה מה הקישורים, הרצון הוא עצמו, אחד מתעלה קצת, אחד מתעלה
כפניים. כן, אבל מי אמר שלכולם יש אותן שאיפות? יש אנשים בעלי שאיפות א', יש אנשים בעלי שאיפות ב', וגם סגנון החיים, סגנון השאיפה הוא שונה. יכול להיות שזה גם התוצאה?
שכינומטר.
למה? זה שכינומטר, למה לא? מה רבי שכינומטר? אתה יכול לקנות את זה? בחנות יש שכינומטרים. מודל משוכלל, 2000. לא יודעים מה מפריע לך. קודם כל הוא אומר אם נולד או לא, הוא לא אומר אם זה דבר מולד או דבר נקנה, הוא לא כותב את זה פה. בפרק הקודם הוא דיבר כן על שורשי נשמות, אבל פה הוא לא דיבר על שורשי נשמות. יכול להיות שזה כן, אבל מה? ואז יכול להיות אדם שיש לו שורש נשמה כזה, ויש אדם, מה שכתוב במשנה, במסכת אבות, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, שלכך נוצרת. המשפט הזה הוא אבסורד, לכאורה. נכון? הרי, נכון, לכך נוצרתי, אבל עשיתי את זה. אז למה שלא אחזיק טובה לעצמי? מובן את השאל שלי? תשובה. כולם צריכים ללמוד תורה, אבל לא כולם צריכים ללמוד הרבה. אז אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי זה סימן שאתה לכך נוצרת ללמוד תורה הרבה. נמצא שורש נשמתך. לכן אין לך מה להחזיק טובה לעצמך. מובן? נכון, אבל ישאלו אותו למה הוא לא היה רבי זושה. יכול להיות שיש הבדלים, כן, אני חושב, בוודאי, בוודאי. זה לא כולם זוכים לזה. זה שאיפה של כמה אנשים, לא של כל האנשים. אני לא יודע. אני, אין לי אלא מה שכתוב בפסקה. זה המדרגה השלישית. איפה? וכן? לא, זה המדרגה השלישית. זה נקרא תשובה ומעשים טובים. שעה אחת של תשובה ומעשים טובים. לא, אני לא חושב. חיי העולם הבא, זה, הוא שואב מחיי העולם הבא. אני חושב שזה הכוונה. מכל חיי העולם הבא. פרק למד ח' ההתעלות והאחדות הכוללת. המחשבה הסודית של העלאת הניצוצות. מה זה המחשבה הסודית? של העלאת הניצוצות. סודית הכוונה של בעלי הסוד. בעלי הסוד מדברים על העלאת ניצוצות. מה זה העלאת ניצוצות? בכל דבר אני רואה את אור השם שנמצא שם, ומצליח לבודד אותו ולהעלות אותו. בסדר? למרות שבמציאות אני רואה קליפה. הקליפה יוצרת הרבה רע. יונקת הרבה רע. אבל בתוך הקליפה יש ניצוץ. ולכן הצדיקים מכוונים להעלות את הניצוצות. הם עושים את זה למשל כשהם אוכלים. כן? הצדיק אוכל, והוא מעלה ניצוצות מתוך המאכל. איזה ניצוצות הוא מעלה במאכל? את המגמה האידיאלית. כי במאכל יש גם צד בהמי. זה לצורך הקיום. אני אוכל, כי אם אני לא אוכל אני אמות. טוב, זה נורא עצוב, שזה הסיבה שאתה אוכל. רק בגלל שאתה תמות, בלי זה. או בגלל שאתה נהנה מזה. זה תועלתי, זה קטן. אם זה היה רק זה, התורה לא הייתה מצווה לאכול. הרי הקדוש ברוך הוא ברא ג'ירפות, והג'ירפות אוכלות בלי מצווה. מי אמר לה, מי הרשה לג'ירפות לאכול? הקדוש ברוך הוא ברך את כל בעלי החיים, נתתי לכם ירק עשב לאוכלה. זה ברכה, ויברך אותם אלוהים. לא כתוב ויצב אותם אלוהים. לעומת זה, אצל האדם כתוב ויצב השם אלוהים על האדם, למור, מכל עץ הגן, אכול תאכל. אם כן, אצל האדם האכילה היא מצווה. אם זה רק צורך קיומי, לא היה צריך שזה יהיה מצווה. הסימן שיש משהו אידיאלי באכילה. מה האידיאלי באכילה? אתה מרומם את המאכל למדרגת האדם. אותו תפוח אדמה שאכלתי, לפני כן, לפני שאכלתי אותו, היה צ'יפס מכובד, ועכשיו הוא הופך להיות חלק מן האדם. אשרי הצ'יפס שנאכל על ידי האדם. בסדר? אז מה שאומר, המחשבה הסודית של העלאת הניצוצות, מתאחדת היא עם התוכן של אחדות ההוויה, המתגבר ועולה עד שהוא קובע את האופי המוסרי של אדם על פיו ונעשה דבר מחובר שכל מה שנוגע בדרך שרה או אי ישרה לאדם הכל הוא עצם מעצמיותו והכל עולה או יורד עמו. כלומר, עצם זה שאתה מחפש ניצוצות בעולם, זה סימן שאתה והעולם מאוחדים. זה מערכת אחת. שאם לא כן, מה לך לחפש ניצוצות? מה שחוץ לך. אבל סימן שזה לא חוץ לי. אני והעולם מערכת אחת גדולה. אז מה שאומר, המחשבה הסודית של העלת הניצוצות מתאחדת עם התוכן של אחדות ההוויה. המתגבר ועולה. כן, הרעיון הזה הולך ונהיה יותר ברור. בהתחלה זה לא ברור. כן, בני אדם אומרים, טוב, יש אני, יש העולם. לאט לאט האדם רואה שהוא והעולם מערכת אחת. כן, למשל גם דרך התנועות של הסביבתיות, האקולוגיות. כן, גם הם חשים את האחדות שיש בין האדם להוויה. כמו האוויר. נכון, האוויר, אבל בכלל, כן, יש סולידריות של האדם והחי. המתגבר ועולה עד שהוא קובע את האופי המוסרי של האדם על פיו. כן? ממילא יש לזה השלכות מוסריות לידיעה של האחדות הזאת. ונעשה דבר מחובר, שכל מה שנוגע בדרך ישרה או אי ישרה לאדם, הכל הוא עצם מעצמיותו. ממילא, והכל עולה או יורד עמו. על פי המחשבה הגדולה של אחדות ההוויה, בטלה היא השאלה של אהבת עצמו. שאלה סמוע לראשית החטאת ואלה ליסוד המוסר. מי זה אלה ואלה? זה שיטות שונות. יש כאלה שאמרו, לאהוב את עצמו זה החטא. אתה צריך לשים את השני עיקר. זה התפיסה הנוצרית. מה? הנוצרית. שאדם צריך למסור את עצמו למען זולתו. התפיסה ההפוכה היא של יוהאן פיכטה. יוהאן פיכטה, אבי הלאומנות הגרמנית בתחילת המאה ה-19, הוא אומר, מכיוון שאין במציאות אלא הסובייקט, כלומר אני, אז הכל בטל לאני שלי. זה היסוד של המוסר. בסדר? יכול להיות. אבל אני אומר, יש פה, אומר הרב, זה בכלל לא שאלה, כי אני ואתה, אז זה אותו הדבר. אז אין פה העדפה של אני על אתה או אתה על אני. כמוך, זה בדיוק העניין. אם אתה לא אוהב את עצמך, איך תאהב את רעך? כמו שפעם אמר לי תלמיד במכון מאיר, אני שונא את כל העולם. שאלתי אותו למה? כי הם דומים לי. טוב. ברור שאם הוא לא אוהב את עצמו, איך הוא יאהב זולתו? אז על פי המחשבה הגדולה של אחדות ההוויה, בטלה היא השאלה של אהבת עצמו, שאלה סמורה לראשית החטאת ואלה ליסוד המוסר. לא יש, כי היא אהבת הכל, שהיא באמת אהבה העצמית הנאורה והעליונה. ואז במובן הזה, אהבת עצמו זה כבר לא אגואיזם. ואהבה העצמית המזויפת, אהבת הניצוץ הקטן והמתראה לעיניים טרוטות, ושונאת את העצמיות המחוברת, הרי היא סמיות עיניים, שאינה פחות כסל מאשר היא רשע. כלומר, זה שטות, לא רק רשות. אחר כך אתם רואים שיש כמה מדרגות, ואז יש שינוי בגופן, נכון? שיש פה גופן מרים, נכון? בעוד שבכל השאר כתוב בגופן פרנק ריל. למה? כי הפרק הזה בנוי מפסקאות שונות בכתב יד, בכתב היד של הרב קוק. הפסקה הראשונה שמתחילה במילה המחשבה, היא כתובה במקום אחר מאשר בפסקה המתחילה בכמה. לכן הרב הנזיר, כדי שנדע את זה, שינה את הגופן כל פעם שמדובר בפסקה שלקוחה ממקום אחר בכתב היד של הרב קוק. זה גם מאפשר לנו, אם כן, לעצור כאן, כי הגיע המבזק. שלום.